נתחיל עוד בפרק י', שער ב' פרק י', אז בהחלט. ולזו בלבד שבתיבת ברוך אתה, שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע, שייך זאת הכוונה. מה זה זאת הכוונה? זאת הכוונה, הכל על הכוונה המשכת, נראה ממש במשפט האחרון, שורה אחרונה בפרק ת', שהיא המשכת הכל על הכוונה הנעל, שהיא המשכת תוספת קדושה וברכה ונעירו לכל אלמין, וכמפורד בזוהר, ויחי הנעל אין שם. וצריך עובד האמיתי לכוון לזה, כלומר כמו שאמרנו, אני חוזר לקוש הברירו סתים וגליה, ואנחנו בתפילה שלנו מכוונים להעשיר את הגליה מתוך הסתים, להעשיר את הגליה מתוך הסתים. ולזו בלבד שבתיבת ברוך אתה, שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע, שייך זאת הכוונה. יש גם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפילה שייך גם כן זאת הכוונה הקדושה. כלומר, עוד פעם, להעשיר את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. שאלה, האם היום ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם היא יותר גדולה מלפני 100-200 שנה של רב חיים מוולוז'ין? או שלא, הופעה קטנה, מה אתם אומרים? הופעתו של הקדוש ברוך הוא, מה? מה אתם אומרים? לא שומע.
גדלה.
במה רואים את הופעתו שהיא גדלה? בכל המציאות שלה, המציאות היא מציאות שונה לגמרי. אם היה קם היום אדם מקברו שנפטר לפני 200 שנה ויוצא לעולם, בכלל לא יבין איפה הוא היה... אתם יודעים את הסיפור על המחבל שרצה להתפוצץ, אבל הוא נפצע קשה והביאו אותו לבית חולים, לאשקלון, והושיבו לידו שבקניק, שזה היה עטוף כולו בתחבושות, והכל, מחבל, אבל מטפלים בו לעלינו. אז כשהוא התעורר, השבקניק שאל אותו, איפה אתה נמצא? אז הוא אמר לו, בגן עדן, אני הייתי שהיד, והייתי בגן, הייתי לגן עדן, עכשיו פה הכל, בית חולים, לבן, אחיות, זה הבתולות שהבטיחו לו, אחיות מסביבו, וזה הכל הוא בגן עדן. אז השבק נכנסה להסביר לו שהוא לא, שהוא בבית חולים, הוא אמר לו, לא, הוא בגן עדן. בסוף הוא אמר לו, על השבק, מה אני יהודי או שאני מוסלמי? הוא אמר לו, אתה יהודי. אמר לו, יש יהודים בגן עדן? או, שם נתקל בקושייה, והבין שהוא לא. אז אני רק אומר, אם היה קם אדם לפני 200 שנה, וקם למציאות של היום, אנשים הולכים, מדברים עם עצמם, ומדברים, וזה, קוראים, מה זה הדברים האלה? זה, נמצא בגן עדן, היה חושב שהוא נמצא בגן עדן, עד שהיו משכנעים אותו שזה זה לא ממש, אבל באמת, המציאות השתנתה לגמרי, כתוב בכל התור, הוא מזכיר, נצל כזה, אתם יודעים מה, אני אביא, פה זה זמין הכל, אז אני אביא גם את כל התור, התקופה הגדולה, לא כל התור, התקופה הגדולה. אתם מכירים את הספר הזה, התקופה הגדולה? לא, שאלתי האם אנחנו, יש גילוי אלוקי יותר גדול או לא. אז הוא מזכיר פה את, רק שוב, ההיסטוריה של התקופה הגדולה. התקופה הגדולה נכתבה על ידי רבי מנחם מנדל קשר. כמו שאני אומר תמיד, לא כבוד גדול, אבא של פרופסור אסא קשר, נו, לא כבוד גדול להיות האבא של פרופסור אסא קשר. בכל אופן, הוא היה אדם חרדי, והוא עשה את התורה השלמה, ליקט את כל המדרשים על התורה השלמה, הכרכים הרבים על התורה השלמה, ותוך כדי עיון במדרשים, הוא שם לב ש... מה שקרה לאם הבנים שמחה, שהוא שם לב שבעצם הדברים קצת שונים ממה שלימדונו אבותינו, כל מה שלימדו אותו רבותיו, הדברים לא בדיוק ככה. והוא עיין יותר ויותר, והגיע למסקנה שזה, לכן הוא קרא לספר שלו התקופה הגדולה. בסוף הזה הוא גילה גם את כל התור של הגרא, אז הוא צירף אותו כאן בסוף הספר גם כחלק יש פה מאמרים של הרב כהנמן שהיה ראש שיבת פוניבז', הבה ונתכונן לקראת הגאולה השלמה. הרבה השלמות ותוספות שיש מכל מיני, אז חלק מהדברים שהוא מביא פה זה מהזוהר, מהזוהר הקדוש. הזוהר אומר, אני צריך למצוא איפה הוא מביא את זה, שב... פרופסור אסא קשר, הוא אחד מגדולי המחריבים הזה, הוא יצר את הקוד האתי של צהל, והוא כמובן שמאלן, אנטי דתי, כל המעלות הטובות למקום עלינו, לכן אמרתי שזה לא כל כך כבוד להיות אבא שלו, אבל... כאן הוא מביא, אני צריך לראות איפה זה, לא זוכר, שנייה, אם לא אמצא זה לא, אבל שבחצי השני של האלף השישי התפתחון תרעין דחוכמתה, התפתחו שערי חוכמה, וזה בעצם נבואה של הזוהר שיהיה זמן שבעצם תהיה הופעה אלוקית הרבה יותר נמרצת מאשר בדורות הקודמים. וממתי זה? בחצי של האלף השישי. חצי של האלף השישי. חשוב לראות את לשונו של הזוהר, אבל אני לא רואה פה איפה אולי יש פה בתוכן, אבל אני לא רואה איפה התוכן כאן. זה ספר בלגן קצת, אבל פה אני לא רואה. טוב, הוא מביא את הזוהר בכל אופן, שכתוב בזוהר ב-500 שנה התפתחון, אולי פה כן יש בתוכן, התחלת המלחמה, שוט. לא רואה פה, לא רואה פה איפה התחלת את הגאולה בדרך הטבע, סביבה, זין. בכל אופן, כתוב שהתפתחו שערי חוכמה, וזה באמת מה שקרה, שהתחילו גילויים כבירים, החשמל והזה, הכל. בעצם צריך לראות את כל זה כהופעה של הקדוש ברוך הוא. אז טוב, לא מוצא כרגע, אני מחפש, נמצא. כן.
למה פלאפונים וחשמל זה הופעה של הקדוש ברוך הוא?
כי למה זה לא היה לפני 200 שנה ו-300 שנה ולא זה, ולמה זה קיים כן היום? כי זה הופעה של הקדוש. אתה אומר סתם, אין דבר סתם בעולם. הקדוש ברוך הוא לא עביד ניסה לשקרה. הוא עושה דברים, ברור שבאיזשהו שלב, ועוד פעם, אם הזוהר אומר שהתפתחו תרעין דחוכמתה, יפתחו שערי החוכמה, ויהיו גילויים גדולים, אז מה זה יהיו גילויים גדולים? הקדוש ברוך הוא יופיע ביתר זה, כן. כן, אז אני חוזר לפרק י', אז לכן שיהיה גם כן, כל תיבה מהתפילה של איזה ברכה היא העולה למעלה למעלה למרי קלים וגדפין דנת לינה, על ידי אנשי הקול, בעלי הקול ובעלי הכנפיים, המלאכים, לפעול פעולתה בשורשה העליון המיוחד לה. כלומר, אנחנו מוצאים מכאן והקולות עולים למעלה, וכן, והוא נעשה בזה כביכול שותף של יוצר בראשית, לבנות ולנטוע כמה וכמה עולמות, ושכתב בתיקונים, הנה למדנו את זה, ושבוע שעבר למדנו את זה, כדפין, הפלין ודיבור, דהבל ודיבור בצלוטי, כמה אופין פחין, גדפי ופומה שהוא לקבל הלאון. אדם תכתיב כי אופן שמה יוליך את הכל, ובעל כנפיים יוליך דבר. ונטיל קודש בריך הוא אליי מילין ובני בון אלמה, כן, זה מה שראינו, שאם אדם מוצא את ההבל של התפילה, אז הכל עולה למעלה, כי אשר השמיים החדשים והארץ החדשה, וחזה דמילה, דמילה, ועשים דברי בפיך לנטוע שמיים וליסוד הארץ ולמור לציון עמי אתה.
אל תקרי עמי אלא עמי בשותפי, לאמור לציון עמי אתה, וכן הוא שר וכו'. והמשכיל יבין מדעתו שלא לחינם הוא צריך אולי תיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזאת, קוף קו זקנים ומהם כמה נביאים. הגמרא אומרת שתקנת התפילה נתקנו 120 זקנים ובהם כמה נביאים, תקנו 18 ברכות. אחר כך תניה, שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות על הסדר לפני רבן גמליאל דיבנה, והסברנו כשלמדנו מלכות וגאולה, אני חושב, כן? אז הסברנו שבעצם היו שתי תקופות, תקופה של אשי כנסת הגדולה ותקופה של החורבן, שברגע שהיה חורבן אז התפילות של אשי כנסת הגדולה חלק כבר לא היו רלוונטיות, אז עמד רבן גמליאל, שמעון הפקולי, ובעצם שדרגו, שיפצו את התפילות שיהיו יותר, שיהיו מתאימות לזמן החדש שאין בית מקדש. אז בכל אופן ביסוד זה קוף קו זקנים, 120 זקנים, רואים כמה נביאים, אלא שהם הוא השיגו בירו הקוצנה וזגת נבורתם העליונה ונהירה לה ושביל לנכון סידר בראשית ופרקה מרכבה. לזאת יסדו ותקנו מטבע ברות והתפילות ואילו התפילות דווקא, ואשר ראו והשיגו איזה דרש כה נורא של כל תיבה פרטית מהם ישר נצרכת מאוד לתיקון ריבוי עולמות וכחות עליונים וסידור המרכבה. כמו אמרם זה על העבודה צורך גבוה, זאת אומרת אותם היה צריך את המאה ועשרים זקנים כדי להכניס, להשריש בתפילות שלנו עניינים גדולים, וזה עניין מאמרם זל שהקדוש הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. ותנחו מפרשת תולדות, אמרו ולמה נתעקרו האימהות, אמר ריש לקיש שהקדוש הוא מתאווה לתפילתם. אז מה זה הקדוש הוא מתאווה לתפילתם? למה? כי בכל תפילה ותפילה אנחנו מעלים דברים ללמעלה, והקדוש ברוך הוא כאילו ניזון שמח מזה שהוא יכול להעשיר את הארץ. ותנחו מעלמה נתעקרו האימהות שיהיה הקדוש, ובזוהר תחמי, סרין שני נשתה יצחק עם יצטי, ולא הולידה, תדצה לצלותי בגין דקודוש ברוך הוא, יצרי לצלותי לצדיקה. עוד פעם כמה מאמרים על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בצילתם של צדיקים. מיתמה, בגין דיתרבי ויתוסף רבו רבות קדושה, לכל מה דצרי בצלותו לצדיקה היה, מתוספת הקדושה לכל מי שצריך. וכתוב מפורש, שהוא תפילת ישרים רצונו. אז אם כן, תפילת ישרים ברצונו. ולכן קראו רזל את עניין התפילה הדברים העומדים ברומו של עולם. ראינו שהדברים עצמם הם תיבות התפילה עומדות ברומו של עולם. כתוב הגמרא בברכות אומרת קרום זולות לבני אדם, הרכבת אנוש לראשנו, קרום זולות לבני אדם, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. ואומר רש"י, כגון תפילה. באמת זה לא מפורש בגמרא שזה תפילה, אבל רש"י אומר, כגון תפילה. דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אז אומר רב חיים, על פי דברי רש"י, שהתפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם. היינו שהדברים עצמם, הם תיבות התפילה, עומדים ברומו העולמות. כלומר, לפי הפירוש שלו, מאחר ותקנת אנשי כנסת הגדולה היא התפילות האלה, אז לכן המילים עצמם הם עומדים ברומו של עולם, כלומר מלאות כוונות, כוונות גדולות, כן. ובזוהר צלותא דברנש איהו פולחנא דרוחא, זה עבודת הרוח. היא קיימה ברזין אילין ובננש על הידין. להצלות הדברנשה בקעת אווירין, בקעת ריקין, פתחת הפיתחין וסלקה לאילה. כלומר, היא עומדת ביסודות עליונים, והבני אדם אפילו לא יודעים אותם. שהיא פותחת ריקיים וכן. ואין שם נוראות נפלאות עניין עליית כל מילה ומילד אצלותה. ובריש פרשת את חנן, פרשת את אצלותה קיימה כל עינוני, ונפיק ברנש מפומן, ואצלותה כולון סלקה לאילה, בקין ריקין. הדמטו שמגיעים וכל העולמות מתעטרים בהם. בקיצור, מה שיש לפנינו זה א', חיזוק גדול לתפילה. יש כאן עוד נקודה שצריך לזכור אותה. אולי נביא את המגן אברהם, נראה מה אומר המגן אברהם על... המשנה ברורה מביא אותו, אבל עדיף לקרוא במקור בדברי המגן אברהם עצמו. בסימן סמכת אומר השולחן ערוך, יש דיון ארוך בפוסקים האם להגיד פיוטים או לא להגיד פיוטים. חם לכם, אפשר להרים את הכנפיים, לגעת בכנפיים, יש לך כנפי רוח, עלה למעלה, עלה טיפה, לגעת טיפה, אתה טיפה מרים אותם וזה, זהו, זהו, לא לחסום לגמרי את הפתחים, זהו. ואז יותר, כן, אומר שולחן ערוך, יש מקומות שמפסיקים בברכת קריאת שמע לומר פיוטים, ונכון למנוע מלומרה משום דאבי הפסק. יש דיון בטור, האם אנחנו לא אומרים פיוטים בתוך קריאת שמע, אבל יש לכם את המחזורים הישנים. המחזורים הישנים, אנשים היו אומרים, לא מבין איך היו מספיקים להגיד את כל המחזור, אבל היו אומרים את כל הפיוטים, היו אומרים מתחילה ועד סוף. אז יש שם פיוטים בברכות קריאת שמע ובתוך קריאת שמע וכל מלא פיוטים. אומר השולחן ערוך, יש דיון בטור, כן להגיד, לא להגיד, אומר השולחן ערוך, נכון למנוע מלומרה משום דאבי הפסק. הגה אשכנזים, ויש אומרים דאין איסור בדבר, כן? יש אומרים דאין איסור בדבר. וכן נוהגים בכל המקומות לאומרם, והמקל ללאומרם לא הפסיד, ומכל מקום לא יעסוק בשום דבר, כו'. אומר המגן אברהם, הארי ז"ל לא היה אומר פיוטים ופזמונים, אלא מה שסידרו הראשונים, כגון הקלירי, שנתקנו על דרך האמת. כלומר, מי זה הקלירי? רבי אלעזר הקלירי, לא ברור כדי מתי הוא היה קדום מאוד, יש אומרים, היה מתקופת התנאים, יש אומרים, מתקופת ראשוני הראשונים, לא ברור כל כך מתי היה רבי אלעזר הקלירי, אבל יש הרבה מאוד פיוטים שמיוחסים אליו, והפיוטים האלה הם פיוטים שכמו הארי מעיד עליהם, שהם נכתבו ונתקנו על דרך האמת. כלומר, כולם על פי זה. אז הארי הקדוש היה רק את הפיוטים האלה. אמנם, המנהגים שנהגו בשורשי התפילה אין לשנות ממנהג מקומו. זאת אומרת, לא הפיוטים, שורשי התפילה, הכוונה תפילת עמידה, אין לשנות ממנהג מקומו, כי י"ב שערים בשמיים נגד י"ב שבטים, וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד, ושנזכר בגמרא שווה לכל. זאת אומרת, יש לכל שבט יש שער מיוחד. כתוב שכשבני ישראל חצו, עברו בים סוף, אז איך הם עברו? אז יש ליצנים שאומרים, כבר אז התחילו המחלוקות בין עם ישראל, וכל אחד עבר בשביל שלו, וסליחה, אני לא, ואתה לא תעבור בשביל שלי ואני לא אעבור בשביל שלך. אבל כתוב במדרש שהמחיצות ביניהם היו מחיצות שקופות. זאת אומרת שהם לא עברו כדי לא לראות אחד את השני, הם ראו אחד את השני, אבל כל אחד שמר על התפקיד שלו. יש בגמרא על בית המקדש, שבבית המקדש היו לוויים, היו כהנים, היו לוויים. הלוויים הרי לא היו עובדים יש שם איזה סימן ש חימות, בגלל שהוא נסגר, אז הוא סגר את עצמו. יש פה את השלט, תחבו ותדליקו, ואז הוא ייפתח קצת לפתור. איפה השלט? יש שם גם את השלט הזה, זה אותו דבר, גם הוא עובד. גם הוא עובד עליו, כן. הנה, נחבר, רק שנייה תן לו, לא, תן לו, הנה, בסדר, הנה. לאט לאט, עכשיו הוא ידלק עוד פעם, אבל סגרת אותו קצת יותר, סגרת לו את כל פתחי האוויר, אז כן, אז תכף הוא יחזור ל כן. אז כתוב שבני ישראל עברו בשני משך שבילים, ומה הכוונה? כתוב כמו הכהנים, הלוויים, שהיו מזהירים אחד את השני, היו משוררים והיו שוערים. עכשיו המשוררים, זה מי שזוכר עוד את אורי אורבך והספרים שלו על אולי בשבת יזרקו סוכריות, אתם זוכרים את הספר הזה? ואני בהשפעת נכדיי קראתי גם את ה... אי אפשר שלא יצחוק מהבדיחות שם. אז יש שם אחד סיפור על יוסי לוי, שהוא היה זייפן גדול, אז הילד תמע, איך כשיבנה את המקדש, איך הוא ישיר, הוא יזייף שם כזה, הוא יהיה... אז אפשר להרגיע, הוא יהיה מהשוערים ולא מהמשוררים. יש משוררים, יש שוערים. אז הוא יהיה מהשוערים. אתם זוכרים את הבדיחה הזאת על יוסי לוי? אז איפה נראה שאתם לא בקיאים את זה, צריך לעשות... כנראה שכשאני קראתי את זה, אני יותר צחקתי מכם כשהייתם ילדים, אז אני זוכר יותר טוב, כן. כן, אז זאת אומרת שגם בזמן שירת הלוויים היה הפרדות. אתה בתפקיד שלך, אני בתפקיד שלי. כך גם בשבטי ישראל, שבטי ישראל... הם כל אחד עם התפקידים שלו ואי אפשר להרבב, אז לכן יש לכל שבט את התפקיד שלו. אז לכן אומר המגן אברהם, אומר הכל בשם הארי, אני חושב, המנהגים של הגוף שורשי התפילה, י"ב שערים בשמיים נגד י"ב שבטים, וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד, מה שנזכר בגמרא שווה לכל. זאת אומרת, יש דברים שנזכרים בגמרא, נוסחאות או ברכות שכולם שווים בהם, וזה לשון הגמרא ירושלמי. אף על פי ששלחנו לכם סדר התפילות, אל תשנו ממנהג אבותיכם. עד כאן לשונו של הארי. וכן כתב בספר סידים, כתב שיש בפסוקים שאומרים על הפיוטים צריך לנגן כמו שמנהגים הקרובץ, ובשביל הלקט תאריך, כן. ואומר, כשפיית רבי אלעזר, רבי אלעזר הקליר, כשפיית רבי אלעזר הקליר, וחיות אשר הן, אז אחד מהפיוטים, ליהתה אש סביבותיו, עד כאן לשונו. אז גם הארי כנראה היה חוסיד כבר אז, עוד הרבה לפני החסידות. והמגן אברהם, מה זה מסנגד ליטווק, מביא את דברי ליהתה אש סביבותיו, זה נשמע לנו כמו דברים על רבס, על חסידים, כל מיני מי סלח, אבל זהו, זה המגן אברהם מביא בשם הארי הקדוש הזה. אם כן, לכן אני אומר, מאחר אני אומר, זה השלמה פה לדברי רב חיים מוולוז'ין, שרב חיים אומר לא לשנות המילים קצובות מאוד, לא לשנות מהמילים האלה, אומר הארי הקדוש, אל תשנה כי אתה לא יודע. אלא מה, יש נוסחאות, הנוסחאות, אז זה המסורת, זה אותם נוסחאות שכבר בזמן אנשי כנסת הגדולה כבר היו נוסחאות. כלומר, לכתחילה הם היו נוסחה כזאת, היו נוסחה כזאת, ולמי שמתאים הנוסחה הזאת יגיד אותה, מי שמתאים הנוסחה כזאת יגיד אותה, אבל לא לחדש חידושים ולא לשנות בנוסחאות. אז תשאלו, אז השינוי הגדול היה בנוסח סרד. מי פה לא מתפלל נוסח ספרד? אתם אשכנז, יש פה ריבוי אשכנז. ינון, אתה כן ספרד, לא?
אני עברתי.
אתה עברת לספרד? אבא אשכנז ואתה עברת לספרד? טוב, אתם יודעים על הכישלון שלי, לא? אתם לא יודעים? ברוך השם, זכיתי להרבה חתנים מהישיבה, והחתן הראשון היה חתן ביתנו, אבי דניס. אז כשהוא היה בשיעור א', אבי דניס הוא במקור אמריקאי, אבא שלו זה משפחה של 13 ילדים, שאבא שלו הוא היחיד שבא לארץ, היחיד שבנה משפחה. כל הילדים שלו בני תורה, ממש שומרי מצוות. משפחות, האחים שלו, 12 אחים, אחיות, נשארו רופאים, דוקטורים. בסדר, חלקם שומרי מצוות, חלקם הילדים כבר פחות. בקיצור, הוא ממש בנה את המשפחה שלו. באמריקה מתפללים רובם אשכנז, אבל הם באו לארץ, איפה הם גרים? במורשת, אז עברו לספרד. אז בשיעור א' הוא בא לשאול אותי אם לחזור לאשכנז או להמשיך לספרד. והואיל ולא ידעתי שהוא יהיה חתן שלנו, אז אמרתי לו, אתה רגיל לספרד, תישאר לספרד. ואחר כך בשיעור, כשהציעו לו את ביתנו, יצאנו לו את ביתנו, לא אני, אבל מישהו אחר הציע לו את ביתנו, אז אמרתי, אוי, איזה טעות עשיתי שלא אמרתי לו, לפחות שיהיה לי חתן אחד שמתפלל אשכנז, כל החתנים שלי הם מתפללים ספרד, אב נועם, נועם נבו, וגם בועז בערי, כולם ספרד, אז לפחות ככה, היה לי חתן אחד שמתפלל אשכנז, וגם אותו הפסדתי, טוב. אבל בכל אופן, נוסח ספרד, אני אומר תמיד שזה נוסח שעברו, היה להם, הם היו נוסח אשכנז, כל האשכנזים היו נוסח אשכנז. אבל בגלל החסידות שראתה לנכון להכניס הרבה מאוד מהנסתר, אז ובספרדים, נוסח הספרדים בנוי על פי הנסתר, אני אומר תמיד נוסח אשכנז ובלדי בנוי על פי הניגלה, ולכן יש הרבה דברים דומים בין האשכנז לבלדי, ונוסח ספרד בנוי על הנסתר, הספרדים בנוי על הנסתר, אז האשכנזים רצו לערב בתפילות שלהם את הנסתר, אז לכן עברו לנוסח ויצרו נוסח משולב כזה שקראו לו ספרד, אבל הוא לא ספרד, כי הוא לא ספרדים, כי הוא אשכנז עם תוספות מספרד. איך הם מסתדרים עם דברי הארי לא יודע, אבל לכן אני נשארתי אשכנז, זהו, מה לעשות, כן? מה אתה תופך ל... מה? מה?
גם כמו
הנה
למדתי
מאשכנז לספרד. עברת מאשכנז לספרד, כן. טוב, אז תשקלו, כי באמת הנוסח המקורי זה אשכנז. הנוסח המקורי, אני לא אומר כי אני אשכנז, אלא אני אומר כי זה, יוסי דגן, אבל יש לנו עוד רבע שעה, עד איזה פגישה. רק נגיד לו עוד 5 דקות. יוסי, אני מסיים שיעור עוד 5 דקות ואני חוזר אליך.
תודה.
נתראות. אז ולכן אני מצביע תמיד על העיוותים שיש בנוסח ספרד, שרינת ישראל ניסה לתקן אותם, וכל החזרות המשונות, אמרתי, כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. מי אומר ככה? אתם אומרים או שאף אחד כבר לא אומר ככה? כן, או תפילת כל פה. תפילת עמך ישראל זה אשכנז, זה הניגלה, תפילת כל פה זה הניסתר. כל פה עמך ישראל זה שטנז, זה לא זה ולא זה, אז מה, איך אפשר להגיד כל פה? אבל מדוע? כי זה אשכנז שצרפו גם את ספרד, או ברפאינו השם ונרפא, או שיהינו ונבשע. כל הסידורים כתוב, חוזרים פעמיים על אותו משפט, עלי ארוחה ומרפא לכל מכותינו, רפואה שלמה לכל תחרונה, לכל מכותינו, חווינו, לכל מכותינו. זה פשוט שילוב של אשכנז פלוס ספרד, אז לא מחכו שום דבר ויוסיפו. אז אחר כך כבר תקנו יותר את ה... זה בסדר, אבל... בגלל הבעיה שזה גורם, זה גורם לבעיה, המעבר, מי שרגיל להתפלל בנוסח מסוים, ורוצה לעבור, להתפלל, זאת הסיבה שאני מזכיר את אבי דניס, שאמרתי לו לא לעבור, אמרתי לו, תרגלת לספרד, אז תמשיך בספרד, אבל למרות שזה הנוסח המקורי הוא אשכנז, אבל... כי מאוד קשה לשנות, ומתבלבלים וזה, אז יותר טוב להישאר בנוסח הזה ולא, כדי לא להתבלבל, זה הסיבה. אבל באמת, אני חוזר, לא לשנות, לא לשנות. כן. כן, בסדר, נשלים את הפרק, והוא מעורר בקולו דלתתא את הקול העליון, קול גדול הידוע בזוהר. מעורר בקולו דלתתא את הקול העליון, קול גדול. במעמד הר סיני שמענו קול קולות וברקים, וזה שמר הקול קול יעקב, שלכל תפילת האדם יתעורר לעומתו הקול העליון. הקול שמדבר הוא קול יעקב, שהוא מעורר את הקולות העליונים, ולכן דרשו הזל על פסוק, נתנה עליי בקולה על כן סנאיתיה. אמרו זה שץ שאינו אגון, רצה לומר שאינו נמצא קולו לבד, ולא גרם קולו לעורר גם הקול העליון עמו. נתנה עליי בקולה לבד, עד כאן, זאת אומרת, נתנה עליי בקולה רק קול, על כן סנאיתיה, כי אני לא מתחבר עם הקול הזה. זהו שאמר הכתוב ביואל, והשם נתן קולו לפני חילו, השם נתן קולו לפני חילו. אז זאת, אף שקראו רזה לתהילה תפילה עבודה שבלב, עם כל זה אגמרו מקרא ידי חנה שצריך שיחתוך בשפתה. זאת אומרת, למה לא להסתפק רק בקריאה בעיניים, כמו שילדים, כשהיינו, הייתי ילד בבית הספר הזה, היו ילדים היו מתפללים ודקה גומרים תפילת עמידה. אתם מכירים תופעה כזאת או שרק בזמני הייתה התופעה הזאת? אצל ילדים הכל משתמר, העולם... אז לא, צריך לחתוך בשפתה, ולומדים את זה מחנה, כמה הלכת גבברת איקה למשמע. כאן הגמרא בברכות לומדת הרבה דברים מתפילת חנה. ונמשיך עוד משפט אחד, ומה שכתב לפני חלו, לפני עד שאני יוסי דגן עוד פעם מתקשר, ומה שכתב לפני חלו, רמה זה העיקר הגדול של עניין התפילה, שכלל כוונתה היא לכוון, להוסיף כוח קדושה. השם נתן קולו לפני חילו. כלומר, לפני החי, לפני עם ישראל, לכוון להוסיף כוח בקדושה, שכמו שהאיש מאנשי החיל משליך כל ענייניו וצוחי עצמו מנגד, ומוסר נפשו ברצונו רק על כבוד המלך, שעשי כתר מלוכה של אותה מדינה ותנסה מלכותו, ראה ביבי, שבח יוסי מקבית וכולי, כן? כן ראוי מאוד לאדם הישר, לשום כל כוונתו ותואר מחשבתו בתפילתו רק להוסיף את תת כוח בעולמות הקדושים ולעורר בכוח הכל, בקולו. הכל האלו הנמשך מיני ברכן ונעיר ולכולה, להעביר רוח התאומה מן העולם ויתוקן העולם ומלכותו יתברך שמו. ולא על ענייניו וצורי עצמו כלל. כלומר, אנחנו מתפללים על צורכנו, שלח לנו אבינו, רפאינו, השם ונרפא, ברך עלינו את השנה הזאת, זה ודאי צריך בשלנו, אבל כל זה במטרה לקדש את שמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא, ואיננו עבד בנושא תפילת ראש השנה, שהוא מסודר מראשו הצרור, רק על כבוד מלכותו יתברך שמו, שתתעלה כבתחילה קודם חטא אדם הראשון, כלומר, המלך, כל הזמן המלך, 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 וגם נושא תפילת כל השנה. אף שלפי פשוטו הנראה הוא ברור ככה לא מסודר על ענייני צורי עצמנו, ודאי ברור לכל מבין ומקומו מוכר שלא כיוונו אנשי כדי הסגולה לנראה מפשוטי פירוש המילות לבד ותפילות נגד תמידים תקנום שהיו עולות כלי לאישים כולם לגבוה סלקה ולא היה בהם חלק אדיות כלל. זאת אומרת, גם הבקשות הפרטיות שלנו זה לא בשבילנו, אלא בשביל להוריד את הקדושה, להתחבר עם הקדושה העליונה. רק כאן להוסיף עוד נקודה, אולי אני אראה אותה בפעם הבאה. והטוב בעיניך עשיתי על חזקיה, אומרת הגמרא, זה ששמח גאולה לתפילה. מה פשר החשיבות הגדולה של שמיכת גאולה לתפילה? אני לא זוכר אם הוא מדבר על זה בהמשך, אבל... בכל אופן, סמיכת גאולה לתפילה, אם הוא לא מדבר על זה, אז נוסיף את זה, כי זה ממש סמיכת גאולה לתפילה, ושהתפילה שלי לא מכוונת למען עצמי, אלא מכוונת לגאולה, מכוונת שמח גאולה לתפילה. טוב, זהו, עד כאן.